אורחים וחברים יקרים, הרשו לי להודות לכם על שאנו חולקים יחד ערב נדיר ומרגש זה. גם אני מתרגשת. ברצוני להביע תודות למורתנו היקרה למד בורלה, בודה נפלאה, בעלת יכולות נדירות ללמד חוכמה, אומנית הרוח והמחשבה, המחברת אותנו מהחול אל הקודש באלפי דרכים נסתרות ומרתקות, ועל כך תודה, תודה, תודה. טקסט זה שאנו לומדים כאן היום נכתב לפני כ-1,000 שנים על ידי מאסטר סצ'ן קונגה נינפו ובנו החכם המעולל דרקפה גיילסן משושלת הסאקיה, והוא מגיע אלינו דרך שושלת מורים שנשמרה באופן אותנטי וטהור מאז ימי הבודה ועד ללמה דבורלה. כשאנו שומעים חוכמה זו מפיה של למה דבורלה, אנו הופכים לחוליה המחויבת הבאה בשושלת הקדושה שמעבירים חוכמה זו לדורות הבאים. מאסטר קונגה תרגל הרבה מדיטציה והתגבר על מכשולים רבים עד שהגיע להישג נדיר ויצר קשר ישיר עם מנג'ושרי, שמכונה גם בשם הקול הרך ונחשב להתגלמות הבודה של החוכמה. למה דבורלה הצביע לנו על תמונתו של מנג'ושרי והוסיפה ואמרה שמנג'ושרי יכול להופיע מולנו בדרכים שונות. והנה אנו זוכים בדרך מיוחדת במינה לפגוש את מנג'ושרי בדמותך הנשגבה למה דבורלה. הרשו לי להודות ללמה אריה, בן זוגה של למה דבורלה, על התגלמות של תואר ושלמות, על עזרה ונדיבות, על חוש הומור ועל שנינות, ותודה לשניכם על הזכות שניתנת לנו להיות תלמידיכם. ברצוני לברך אתכם חברים וחברות יקרים על המפגש עם מורתנו למה דבורלה, שכן בכוחו של ערב זה להוציאנו מעבדות לחירות, מחיי על מוות לחיי חופש נצחיים. גדלנו והתחנכנו על אחד הפתגמים, אכול היום כי מחר תמות. והנה מופיעה מולנו מלאכית ובפי הבשורה הנעלה, חיה את היום כאילו שהיום תמות ואז מחר לא תמות. תאמינו או לא, צברנו הרבה הרבה חסד כדי ללמוד ולשמוע חוכמה זו, החוכמה שמעבר. כל אחד ואחת מכם השקיע הרבה מחשבה על מהות החיים כדי להגיע לרגע הזה ולהתחיל לסלול את דרכנו לאושר אולטימטיבי למען כל הברואים. יושבים עמנו כאן הערב 5 חברים ערבים יקרים מאוד מאום אל פחם. ברצוני לברך אתכם ואותנו על הזכות לשבת ולחלוק עמכם ערב זה ולחסל כל קו מפריד שביני ובין זולתי, להבין שטובתכם היא טובתי ואושרכם הוא אושרי, לראות בכם מלאכים שבאים לאפשר לי לסלול את דרכי אל עונג ואושר עילאי, הדרך אל שלום בעולמי. הבה נביט בחדווה אל עתידנו ונזרע יחד זרעים של שלום ואושר בליבנו.
תודה רבה ליעלי. בואו נפתח במנדלה. לכולכם. שמחה מאוד לראות אתכם שוב ושמחה לקבל את פניכם. מאוד שמחה. הדרך הזאת היא דרך להביא הרמוניה בין אנשים, בתוכנו, בתוך הלב שלנו ובתוך העולם שמחוץ לנו. וכמו שיאלי אמרה, כל הקווים שמפרידים הם רק תוצאה מזה שכולנו לא הבנו איך צריך לחיות, לא הבנו איך לחיות טוב. וזה יצר עולם שבו יש פירודים ויש קונפליקטים. והמטרה של הדרך הזאת היא לחסל את הקווים האלה בכל הרמות, בין מדינות, בין עמים, בין שכנים, בתוך המשפחה, מחוץ למשפחה, לחיות חיים טובים בהרמוניה. אז אנחנו מאוד שמחים שאתם פה. תודה רבה. כבוד גדול. אנחנו לומדים לוג'ונג. לוג'ונג זה מסורת טיבטית, כאמור, פירוש המילה לוג'ונג. לו זה מיינד או תודעה, ג'ונג זה להתמיר, לשנות, לתרגל, לאמן. אז אימון התודעה או התמרת התודעה זה לוג'ונג. והלוג'ונג הספציפי שאנחנו לומדים כאן נקרא שנפה שידרל. אמרו שנפה?
שידרל.
ופירושו בטיבטית, שנפה זה אחיזה או אחזות, שי זה ארבע, ודרז זה שחרור או חופש. אז חופש מארבע אחיזות או שחרור מארבע אחיזות, ואנחנו לומדים את הטקסט הזה עכשיו בעקבות חג הפסח גם. זה הזדמנות לחקור יותר לעומק את הנושא של מה זה חופש, מה זה באמת חופש. האם אנחנו חופשיים? וקצת בדקנו את הנושאים האלה בשיעורים הקודמים, והיום נמשיך איפה שהפסקנו. בקיצור אני אזכיר, אתם זוכרים לסאד שיינקונג הנימפו, כשהוא נער צעיר, יש חיזיון בעקבות לימוד שהוא מקבל, הוא פוגש בחלומו ובחזיונו את המלאך מנג'ושרי, והוא נותן לו את הארבע שורות האלה, ואיתם הוא מתעורר, ובעקבות הלימוד המעמיק שלו והחוכמה הגדולה שלו, הוא מבין את כל המשמעות של כל הכתבים בעצם, של כל הדרך הרוחנית, וביותר מאוחר הוא הופך ללמה גדול, הוא הופך למורה גדול, והוא מוריש את כל המסורת הזאת לבניו. ואחד הבנים שלו בשם ג'צון דרקפה גלצן, אמרו ג'צון דרקפה גלצן, היה ממשיך של השושלת, היה חכם מאין כמוהו, אחד מהגדולים ביותר שאי פעם היו בטיבט. רוב הידע שלו הוא עבר אלינו דווקא דרך הטנטרה, דרך המסורות הסודיות, אז אתם לא תשמעו עליו הרבה בקורסים הפתוחים. אפילו בטנטרה לא, רק בחלקים המתקדמים ביותר. אבל הוא אחד הגדולים ביותר שיש, ככה שזה זכות גדולה ללמוד את הביאור שלו. ולמעשה הביאור שאתם מקבלים כאן הוא הביאור של גשם מייקל על דרק פגל, וגם זכות גדולה. אז הראשונה מבין ארבע אחיזות, אדם שאחוז בחיים האלו אינו מתרגל את הדרמה. הוא אומר, אדם שאחוז בחיים האלו אפילו לא נחשב מתרגל דרמה, ומתרגל דרמה הכוונה מתרגל רוחני. לא יכול לחשיב את עצמו מתרגל רוחני אם הוא אחוז בחיים האלו. והתחלנו קצת לדבר על זה. ואמרנו, מה זה נקרא להיות אחוז בחיים האלה? אנשים שמעו מורים רוחניים, מורים בודיסטיים, מורים אחרים, אומרים לא להיות אחוזים כל כך בחיים האלה. אז אומרים, מה זה נקרא לא להיות אחוזים? אז הם הולכים ומסתכלים, מה זה החיים האלה? מה זה החיים שלי? יש לי את הגוף שלי, יש לי את המשפחה שלי, יש לי את הבית שלי, יש לי את העסק שלי או העבודה שלי. אני צריכה לשחרר אחיזה בדברים האלה. יש לי בית יפה, טוב, יש לי בית לא יפה, גם טוב. עושים לי את הבית, טוב, בונים לי את הבית, טוב. יש לי אוכל, טוב, אין לי אוכל, טוב. ואנשים לקחו את הדברים ופרשו אותם בצורה כזאת. מין אדישות כזאת למה שקורה לי. ואנחנו אמרנו שאם אנחנו מסתכלים היטב למה אנחנו מתרגלים דרך רוחנית, למה אנשים עולים על דרך רוחנית? באיזשהו מקום הם מחפשים אושר, הם רוצים להיות מאושרים ושמחים, זה למה הם באים לתרגל דרך רוחנית, כי נמאס להם לסבול. אז האם זה הרעיון שלנו של אושר, לשבת שם אדיש, מה שיקרה יקרה ואני אהיה מנותקת איכשהו, האם הניתוק הזה והאדישות הזאת, השוויון נפש הזה, האם זה האידיאל שלנו של עושר? ואמרנו שזה בעצם סילוף, זה לימוד לא נכון. נכון, הוא אומר, צריך לשחרר אחיזה מהחיים האלו, אבל הוא לא מתכוון לזה. אנשים לקחו ופרשו את הדברים כפשוטם, וזאת לא הכוונה. זאת לא הכוונה. אז אנחנו כן רוצים לחקור מה זה כן הכוונה. אנשים ניסו את הדרך הזאת. הרבה אנשים, ההיפים בשנות ה-70, אמרו, לא חשוב שום דבר, אנחנו משחררים התחייבויות, לא משפחה, לא חשבון בנק. הדרך הזאת נכשלה. האנשים האלה או שנקלעו לסבל בעצמם, או שהתמסדו וחזרו לחיות כמו כל האחרים. אז זאת לא דרך שהוכיחה את עצמה, היא לא באמת משחררת. זה שאני מחליטה לא להתחייב לשום דבר, זה רק אשליה של חופש, זה לא באמת חופש. ואיך יודעים, האנשים האלה חזרו לסבול. הם סובלים כמו כולנו. זה לא ממש משחרר. אז הכתב הזה מדבר ברמה הרבה יותר גבוהה על מה פירוש לשחרר אחיזה. והכוונה לסוג אחר של אחיזה שאנחנו צריכים לשחרר. והשורה הראשונה הזו בעצם פונה לאנשים שהם כבר על דרך רוחנית. הם כבר במקום שהם מחפשים למה יש סבל. אולי קרה להם איזה אסון. אולי קרה לשכן שלהם איזה אסון. אולי כבר התקדמו בגיל והבריאות כבר לא כל כך, או איבדו מישהו יקר. או סתם אנשים רגישים שתוהים האם זה כל מה שיש. האם הדרך הזאת שלימדו אותי להקים משפחה, ללמוד מקצוע, לעבוד במקצוע, אחר כך להזדקן, אחר כך להזדקן עוד יותר, לאבד את הכל, האם זה כל מה שיש? אז אנשים מתחילים לשאול את השאלה, ואז הם עולים על איזושהי דרך רוחנית. עכשיו הוא אומר, אם אתה עולה על דרך רוחנית, אבל לא שחררת אחיזה בחיים האלו, אתה לא יכול לקרוא לעצמך מתרגל רוחני. זה מה שהוא אומר. ואז נכנסנו לחקירה, מאיפה ספגנו את כל הרעיונות על איך אני צריכה לחיות את החיים האלה? מאיפה באו הרעיונות האלה לחיים שלי? והסתכלנו. כילדים אנחנו הלכנו לבית ספר, והיינו ילדים קטנים ומאוד פתוחים, וקיבלנו מה שהמורים לימדו אותנו, ואנחנו עד היום סוחבים מה שהמורים לימדו אותנו, אבל לא בהכרח היה לנו הזדמנות להסתכל לעומק על מה זה שלימדו אותנו, האם זה עובד. האם המורים האלה של כיתה א' שלימדו אותנו, אם אני מסתכלת על החיים שלהם היום, האם הם אנשים מאושרים? האם הם הצליחו להתגבר על הסבל והמחלות בחיים שלהם? ואם לא, אז אולי אני צריכה לבדוק יותר לעומק את הדברים האלה שעד היום מנהלים אותי, שלקחתי אותם בצורה עיוורת בגיל מאוד צעיר, לפני שהיה לי את האפשרות לבחון אותם. התרבות שלנו היא קיצונית, והדגש שהיא שמה על דברים חומריים, על ההצלחה החומרית, על להשיג כסף, על להתבסס, היא קיצונית. רוב התרבויות בעולם הן הרבה יותר רוחניות מזו שלנו כאן. ואולי זה לא נכון לגבי כולכם, אבל רוב האנשים, בחוגים שאני פוגשת, מאוד מודדים הצלחה בצורה חומרית. כולל גם תארים באוניברסיטה, התקלה, כבוד, זה גם דבר חומרי. אז אנשים מודדים הצלחה בכסף, ברכוש, בכבוד, בהרגשה טובה, ואנחנו אומרים שכל הדברים האלה הם לא מדד טוב להצלחה. מכיוון שאת כל הדברים האלה, בלי יוצא מן הכלל, נצטרך לאבד. יבוא יום שהם יילקחו מאיתנו. אם לא לפני המוות, אז בזמן המוות. אז אנחנו אומרים שזה לא מדד טוב. אז האחיזה הראשונה בוחנת באיזה מידה נשבתי בתוך המערכת הזאת. באיזה מידה קניתי את סולם הערכים הזה ואני חיה על פיו. באיזה מידה הצורך הזה להתבסס חומרית ולהתבסס מבחינת כבוד בקהילה וכבוד בחברה וכבוד בעיתונים וכך הלאה, באיזה מידה זה מנהל את חיי? ואנחנו דיברנו על המוות כמדד הרבה יותר מוצלח, מכיוון שאת כל הדברים האלה נצטרך לאבד, ואנחנו לא יודעים מתי יהיה היום האחרון שלנו. ואם אנחנו קמים בבוקר ואומרים, אולי זה היום האחרון שלי, ועכשיו מורדים את המילה אולי, וחיים זה היום האחרון שלי. אני לא יודעת אם יהיה לי עוד אחד. אני אפילו לא יודעת אם אני אגמור את היום הזה. אני לא יודעת. אם אני קמה ככה בבוקר, ואני חיה כאילו שזה היום האחרון שלי, האם אני עדיין אעשה את אותם הדברים? האם אני עדיין אעביד את עצמי בפרך 14 שעות במשרד או בחנות או איפה שאתם מבלים את ימכם, או שאולי אני אבחר לעשות דברים אחרים, שיש להם הרבה יותר משמעות, אולי, אולי. וזה דורש תרגול כדי להרגיל את עצמנו לחיות ככה, זה לא יבוא אוטומטית, זה דורש הרבה תרגול. אם אתם מרגילים את עצמכם לחיות ככה, באופן אוטומטי, החיים נהיים הרבה יותר משמעותיים, כי אתם מפסיקים לעשות את הדברים הלא חשובים, ומתחילים לעשות את הדברים שחשובים לכם, שהם באמת משמעותיים לכם. כתוצאה מזה, אתם כל הזמן עושים משהו שהוא חשוב ומשמעותי, ואתם מלאי שמחה, ואתם יצירתיים, ואין לכם זמן לשטויות ולריבים קטנים ולמאבקי אגו, אני צריכה להשיג את זה ואני צריכה להשיג את זה, כי אתם יודעים שבערב תמותו. אז מה יש לכם להילחם על להשיג דברים? ממילא תאבדו אותם. כל הפרספקטיבה משתנה. כל הפרספקטיבה משתנה. ואולי פתאום יש הבנה שהדבר היחיד שישאר אחריי זה הדבר שנתתי, לא הדבר שהשגתי. ואז אולי אני אהיה יותר עסוקה בנתינה מאשר בלהשיג לעצמי. אולי. ואולי יותר בתשומת לב וחמלה לזולת מאשר לדאוג האם מכבדים אותי מספיק או האם שמו אולי לב מספיק. אז אמרנו שזה קריטריון אחד מאוד חשוב שעוזר לנו לשחרר את האחיזות השגויות האלה שבעצם קובלות אותנו. הערכים האלה שמנהלים אותנו ושלא בחנו אותם, שלא בדקנו אותם, שקיבלנו אותם כשהיינו ילדים קטנים, מההורים, מהמורה בכיתה א', מהתרבות, מהרדיו, מהטלוויזיה, ולא בדקנו, זה מתאים או זה לא מתאים? זה משהו שמביא לי אושר או לא מביא לי אושר? אז למעשה אנחנו משועבדים על ידי הדברים האלה עד שלא בדקנו אותם. אם לא הקדשנו מחשבה לבדוק אם הדברים האלה עובדים בשבילנו, אז אין לנו חופש בנושא. זה מנהל אותנו ברקע בלי שבכלל... אני אפילו יודעת שיש שם מישהו שמושך בחוטים. ככה שהרעיון הראשון שהצגנו זה לבחון את כל הבחירות שאנחנו עושים בחיים שלנו, לאור המודעות הזאת לכך שאנחנו נאלץ למות. מתוך הידיעה שכל הדברים האלה שאנחנו אוספים פה, כל הכסף, כל הרכוש, כל בני המשפחה, כל הידידים, כל החברים, אנחנו לא יכולים לשמור אותם, אנחנו לא יכולים להחזיק אותם. בשלב מסוים נאבד אותם או שלפני המוות, ואם לא, אז בזמן המוות. אז זה לא שאלה האם נאבד אותם, השאלה היא רק מתי ואיך נאבד אותם. זה ברור שנאבד אותם. וזה מכריח אותנו להסתכל מחדש, ולבחון את סדר העדיפויות שלנו ואת הבחירות שלנו. ואמרנו שזה הטבע של העולם שבו אנחנו חיים. העולם, קראנו לו הסמסטרי, שבו אנחנו חיים, זה הטבע שלו. בעולם הזה אנחנו נאלצים למות, ואנחנו לא יודעים מתי נמות, וכשאנחנו מתים אנחנו נאבדים את כל מה שיש לנו. כולל הפרצוף שלנו, כולל השם שלנו. הכל הולך לאיבוד, הכל נמחק. אמרנו שזה מין צורה של קיום מטורף, כי אנחנו רצים כמו עכברים להשיג את כל הדברים שאנחנו בעצם יודעים שאנחנו נאלץ לאבד אותם. אנחנו... נדחפים על ידי המיינד שלנו, התודעה שלנו, דוחפת אותנו כל הזמן להשיג דברים שאנחנו נאלץ לאבד אותם. יש מקומות אחרים, לא מקומות גיאוגרפיים, זה יכול להיות פה בחדר הזה, אבל יכולה לבוא תמורה, טרנספורמציה, שינוי מספיק עמוק בתודעה שלנו, שלמרות שאנחנו נמצאים באותו מקום עם אנשים אחרים, אנחנו נמצאים במקום אחר והחוקים האלה כבר לא חלים עלינו. ועל זה אנחנו מדברים. כל הלימוד הזה, כל הלימוד הרוחני שמועבר כאן, זאת המטרה שלו, ללמד אותנו איך להחליף עולם. איך להחליף את המקום הזה ולא להיות יותר בעולם המטורף שבו אנחנו חיים כולנו. מכיוון שהעולם הזה לא עובד. הוא לא עובד. אז המטרה של הלימוד הזה היא לצאת מכאן. לא נוכל להשיג את המטרה הזאת עד שלא נבין את הטירוף של המצב. עד שלא נבין כמה אנחנו סובלים בתוך המערכת הזאת. רוב האנשים בכלל לא מודעים שהם סובלים בתוך המערכת הזאת, שהם משועבדים על ידי מערכת ערכים שהם לא בדקו אותה בכלל. כולם סביבם חיים ככה וגם הם חיים ככה, ואין להם שום חופש בתוך זה. כי הם קנו את המערכת הזאת, הם קנו את המחשבות האלה. הם הולכים בתלם, הולכים בזרם, כמו כולם. אחד הסימנים העצובים לתרבות שלנו זה מודעות האבל בעיתונים. אלה שמגיעים למודעות האבל בעמודים הראשיים, זה הנכבדים יותר, המצליחים יותר, אלה שהשיגו מעמד מסוים וכך הלאה. אתם מסתכלים, במודעות האבל משפחים את האנשים שמתו, מציינים כל הדברים היפים שהם עשו. מה שעצוב, אם תקראו את זה טוב, כתוב איך הם נכשלו. הם עשו את כל הדברים האלה ונאלצו לאבד אותם. עשו את זה בצורה יותר מתוחכמת אולי מאחרים, אבל זה רק מגדיל את הכישלון, כי אולי היה להם את הכישרונות ואת האינטלקט ואת ההשכלה ואת הידע ואת הדרייב, את האנרגיה, את היוזמה, מה שאנשים האלה עשו עם החיים שלהם. וכל זה הלך לאפיק שאין לו תקווה. שאין לו תקווה. אז הדבר הראשון כדי לצאת זה להבין שאנחנו סובלים. זה להבין שאנחנו משועבדים. להבין שאנחנו במין מרוץ מטורף כזה שאין לו שום סיכון. יש לו רק סוף אחד וזה בית הקברות. זה הדבר הראשון. וזה דורש התבוננות, נדבר יותר מאוחר מה מביא דבר כזה. דבר שני, נגיד שאני מבינה, אז מה אני אעשה? אז הדבר השני שנחוץ כדי לשנות זה להבין שיש אפשרויות אחרות. כי אם אין אפשרויות אחרות אז זה יהיה מאוד מדכא. אז זה יהיה מאוד עצוב. נו בסדר, מה יש לך לתת לי? איזה הצעה תתני לי? מה עוד אפשר? אז הדבר השני, שזה המטרה של כל השיחות האלה, זה להגיד שיש מקום אחר. לא פיזי, זה יכול להיות כאן, איפה שאתם נמצאים. לא פיזי. המיינד יכול להשתנות במידה כזאת, שאתם לא תצטרכו לעבור את כל הסבל שאנשים סביבכם עוברים. וזה מאוד קשה לעשות את המעבר, ולכן גם מעטים עושים אותו, מעטים בעולם שלנו. אבל אם מסתכלים על כל השנים, על כל הדורות, הרבה כבר עשו אותו. רק שאנחנו לא מבחינים בהם. אבל הרבה עשו אותו, וכתוב בכל הספרים הקדושים האלה. וזה המטרה של הלימוד הזה, להביא לנו את האפשרות הזאת שישנה, ושיש דרך לעשות אותה. וצריך להבין שהעולם הזה שבו אנחנו חיים, העולם הזה הוא לא ישתנה, הוא תמיד יהיה ככה. סמסרה היא ככה, סמסרה זה הכינוי הכללי לצורת החיים הזאת המטורפת שאנחנו רצים כל היום להשיג בדיוק את הדברים שאנחנו נאלץ לאבד אותם. אנחנו כל הזמן מטפחים את הגוף ומקשטים את הגוף ומסרקים את הגוף ורוחצים את הגוף והגוף הזה יהרוג אותי. זה הגוף שאני דואגת לו כל היום, הוא יהרוג אותי. הוא ימות. אבל אפשר להתמיר את זה, אנחנו יכולים לצאת משם. וזה שינוי הדין. ומבחינה רוחנית אנחנו יכולים להיות בעולם אחר לגמרי. וזה המטרה שלנו. ואם נסתכל אחורה, נסתכל מה עשו ההורים שלנו, מה עשו הסבא והסבתא שלנו. הם כולם נולדו, התבגרו, למדו, גדלו, גילו משפחה, פיתחו עסק, התבססו, הולידו ילדים, הזדקנו, הזדקנו עוד יותר. צריכים משקפיים, אחר כך צריכים מכשיר שמיעה, אחר כך צריכים גם מקל, אחר כך צריך הליכון, אחר כך כבר גרביים נפלות מהרגליים, כי הרגליים התסמקו, ונגמר. ועוד דור עשה אותו דבר, ועוד דור עשה אותו דבר. ואיפה הם? אז אתם אולי זוכרים את ההורים, אתם אולי זוכרים את הסבא סבתא, אולי שני דורות אחורה, שלושה דורות אחורה, תלכו 10 דורות אחורה, כבר אף אחד לא ידע מזה. אתם כבר לא יודעים את השמות שלהם, אתם כבר לא יודעים מי הם היו, איך הם חיו. זה נמחק, בטח 100 דורות אחורה. זה נמחק. ככה נהיה גם אנחנו. ככה נהיה גם אנחנו. אז הלימוד הזה בא להציג אפשרות אחרת. והיא לא חדשה. אנחנו לא מחדשים שום דבר. הידע ישנו, הוא עתיק. בבודיזם הוא ידוע 2500 שנה. זה לא הפעם הראשונה שזה הופיע בעולם. זה הפעם הראשונה שזה הופיע בעולם שלנו. אבל הוא עתיק, הוא ישנו. אנשים עשו את הדרך והצליחו. ואנחנו יכולים גם. אז זה האתגר. ומילת המפתח היא שאנחנו יכולים. זה נשמע לנו כל כך רחוק, כל כך חדש, כל כך מוזר, לא כתוב על זה בעיתון. אז בשביל זה אנחנו צריכים מורים רוחניים שמכירים את הדרך, שעשו את הדרך, שקיבלו אותם מהמורים שלהם שמכירים את הדרך ועשו את הדרך, והשושלת הולכת אחורה לישויות מוארות, והשושלת היא לא שבורה, היא שלמה, והיא ישנה, והיא חיה עד היום. ולכם יש מזל מדהים לפגוש את הדבר הזה באופן ישיר. אני שמעתי את הלימוד הזה מפי המורים שלי, הם שמעו מהמורים שלהם, וזה הולך אחורה עד הבודה. השושלת ישנה, הידע ישנו והוא חי. ואתם יכולים, כמו שהם יכולים, אתם יכולים. אתם יכולים עוד יותר מאשר בדורות קודמים, מכיוון שיש תנאים מדהימים בחיים שלנו. מכיוון שיש לכם תנאים פיזיים יוצאים מן הכלל, ולא חשוב כמה כסף יש בחשבון הבנק שלכם. יש לכם מספיק אוכל, יש לכם קורת גג, יש מוסדות בריאות, אתם בריאים. יש לנו מדינת חוק, לא כל אחד יכול לבוא לבית שלנו ולגנוב. יש משטרה ששומרת עלינו. יש לכם פנאי, יש לכם זמן לשבת ולהקשיב לדברים האלה, אתם לא צריכים כל היום לעבוד קשה ולצנוח הרוגים בלילה. יש לכם עניין בדברים האלה. יש צירוף מדהים. אנחנו גדלנו על ערכי מוסר מאוד חשובים מהדת שלנו, שדוחפים אותנו, שפותחים אותנו לעבודה רוחנית, שמאפשרים את זה. תארו לעצמכם אדם שאין לו ערכי מוסר, שעורך ועורג וגונב, אדם כזה לא יכול להצליח בדרך הזאת. אז יש לנו תנאים מדהימים לעשות דרך רוחנית ומפגש עם דרך רוחנית. דיברנו על שמירת מוסר, אתם זוכרים? ודיברנו על מה הסיבות העמוקות לשמור מוסר. דיברנו שעד שלא נלמד לשמור היטב על המוסר, לעולם לא נוכל להשתחרר מהמצב הזה. לעולם לא נוכל. כי זה שיעבוד בפני עצמו. וכשאנחנו לוקחים על עצמנו מערכת של כללי מוסר, של מצוות, או של חוקים, או של נדרים, זה קונה לנו חופש. אנחנו כבר לא צריכים להתלבט, כן להעלים, לא להעלים. ברור שאני לא יכולה להעלים. אני לא יכולה להתקדם בדרך אם יש דברים שאני מסתירה. הכל לא ישר, אני צריכה להתקדם אל האמת. אני לא יכולה לשמור מים שהוא פטלטל ומים שהוא מנסה להרים. דיברנו על הסיבות לשמור מוסר. ואמרנו שכל עוד הסיבה היא חיצונית, נגיד פחד מהמשטרה, או פחד מהחוק, או פחד מהרבי, או מהמורים, או מהממשלה, או מההורים, כל עוד זאת המוטיבציה שלנו, כל עוד זה מה שמניע אותנו, אנחנו לא נוכל לשמור מוסר בצורה עמוקה. מכיוון שרוב הזמן אנחנו נשארים בינינו ובין עצמנו, ואף אחד לא רואה מה אנחנו עושים. ובוודאי כל הזמן, או כמעט כל הזמן, אף אחד לא יודע מה אנחנו חושבים. ועיקר הרישומים המנטליים שאנחנו נושאים איתנו, אנחנו זורעים במחשבות שלנו. ואלה בינינו לבין עצמנו. אם יש לי מחשבה שמאחלת רע למישהו, אני שמה כשאני חושבת המחשבה הזאת, והיא נרשמת אצלי, היא נרשמת בחלק לא מודע של התודעה שלי, ויום אחד היא תפשיל, יום אחד הזרע הזה, הרישום הזה, יתבטא, וזה יתבטא בזה שמישהו יבוא ויעשה לי משהו רע. בגלל שכל מה שקורה בעולם שלי, אמרנו, הפשלה של הרישומים האלה שאני נושאת איתי בתודעה שלי, שהם כולם פרי של דברים שאני בעצמי עשיתי, או אמרתי, או חשבתי. שלושה אופנים. מעשה, דיבור, מחשבה. כל מעשה, דיבור, מחשבה, בסיומו מותיר רישום בתודעה שלי. יש לי המון רישומים כאלה, 65 בשנייה. הם כולם יושבים, שכחתי אותם, אבל יש חלק ממני שלא שכח, חלק תת מודע שלא שכח. והם יושבים שם וצוברים אנרגיה, וכשמגיע זמנם הם מפשילים ויוצרים את עולמי. ואם הם היו רעים, אם לא נתתי כשהיה זמן לתת, אם פגעתי באחרים, אם לא התחשבתי באחרים, מה שחוזר אליי זה בדיוק זה. העולם שחוזר אליי הוא בדיוק העולם שאני זורעת במעשים שלי, בדיבורים שלי, במחשבות שלי. אז כל עוד שמירת המוסר נעשית מסיבות חיצוניות, אני עדיין לא אקפיד ואדגדג עם המחשבות שלי למשל. איפה שהחוק לא יכול לגעת בי. כי החוק לא נוגע במחשבות שלי. אבל קרמה, התהליך הזה שדברים נרשמים ואחר כך מפשילים ואחר כך חוזרים, קרמה לא שוכחת את הדברים. לעולם לא שוכחת. אם אני לא דואגת לכבד חיים ולטפל בחולים ולשמור, לנהוג בזהירות, ומזלזלת בחיים של אחרים, או בחיים של בעלי חיים, או בחרקים. אם אני מרשה לעצמי לפגוע בחיים, אני רושמת את הרישומים. אני תמיד שמה כשאני עושה את זה. אני רושמת את הרישומים, ומה שיחזור אליי זה פגיעה בחיים שלי, פגיעה בבריאות שלי, סכנה לחיים שלי, לחיות במדינה שיש לה מלחמה, וכך הלאה. אז הפחד מהחוק הוא לא חזק מספיק כדי שאני אפסיק התנהגות כגון לדרוך על הנמלים. אין חוק נגד לדרוך על נמלים. אבל הקרמה היא לא שוכחת אם אני דורכת באופן מכוון, לא, אם אני באופן מכוון הורגת, אז אני מבינה שיש פה יצור חי, אני מבינה שהיצור הזה רוצה לחיות בדיוק כמוני, ואני פוגעת בחיים שלהם. ומה שיחזור אליי זה מישהו שמבין שאני יצור חי ורוצה לחיות, יפגע בי. זה איך שאנחנו מייצרים אויבים. זה איך שאנחנו מייצרים תאונות, זה איך שאנחנו מייצרים מחלות. על ידי זה שאנחנו לא מכבדים חיים, וזה רק דוגמה אחת, ונתנו אז יותר דוגמאות. האחיזה בחיים פה תהיה שמירת מוסר, כדי שאחרים יגידו שאני אדם ישר, כדי שאחרים יחשבו עליי טובות, כדי שהמשטרה לא תבוא ותדפוק לי על הדלת. ואמרנו, זה סיבות של החיים האלה. כן, צריך לשמור חוק וכך הלאה ולהיות אנשים ישרים, אבל הסיבה לזה צריכה להיות הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר עמוקה. היא צריכה להיות משוחררת מהאחיזה הזאת. אנחנו צריכים להבין שכל עוד אנחנו לא נשמור את החוקיות הזאת בתוכנו, אנחנו נסבול. זה יחזור אלינו ואנחנו נסבול, ולכן לא נהיה משוחררים מסבל, לא יהיה חופש בחיים שלנו. יבואו תאונות שאנחנו לא מזמינים, יבואו מחלות שאנחנו לא מזמינים, ולא יהיה לנו חופש עד אותן.
פחים עלויה, עם הצילים יחשות
לאחר,
וחמה ולבנה היא עלויה, ופנים של כל חסד למטה, ולבי ירחנה ולהגישנה. גם שנדנת הערה ולבי ירחנה ולך הגישנה גם שנדנת הערה או ניתנו בך לא תזכר